כל חי אונליין 93fm.co.il
Sviros kosha shuoi Olovo zovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום רביעי, כוח בתמוז, כ"ח בתמוז, תשע"ח, מסכת זבחים, דף פ"ט. אתם מאזינים מרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי. אודות הסוגיה אשר למדנו לעיל בדף פי, יש בילה או אין בילה. סוגיה בגמרא דנה בשאלה יסודית בהלכות תערובת, אם יש בילה או אין בילה. דהיינו, כאשר שני משקים מעורבים ביחד, האם עלינו לחשוש שקיימים חלקים מסוימים בתערובת שאינם בליל של שני המשקים יחדיו כי אם של אחד מהם בלבד, או יש בילה ואין בה נמצא בתערובת חלק של אחד מהמשקאות בלבד. כדי לסבר את האוזן בדבר השפעת הכלל יש בילה על עולם ההלכה, לפנינו שאלה מעניינת שהולטה על שולחן הפוסקים בירושלים לפני שנים רבות. מעשה באילן שצמח סמוך לבור ביוב וינק ממנו את מימיו. יהודי ירי שמיים שהתגורר בסמוך הסתפק שמה בשבת אסור לו לשפוך מים בכיור של ביתו ובשאר מקומות השופכין, שהרי המים זורמים אל בור הביוב ונמצא שישקע בשבת את האילן. אמנם הבור מלא במים גם לפני כן, אבל מאחר שיש בילה בלח בדברים לחים, עלינו להניח שכל טיפת מים שנכנסת אל הבור מתערבת בכל המים המצויים בו, וממילא האילן ינק בשבת גם ממימיו. שאלה זו נידונה רבות בספרי הפוסקים, היו שהצדיקוה, היו ששללוה, ומאחר שעיקר הנידון נסוב סביב הלכות שבת, ידון הדבר בעזרת השם יתברך בהרחבה במסכת שבת. למרות שנפסק להלכה שיש בילה, הפוסקים חיוו את דעתם לגבי סוגי משקים יוצאים מן הכלל, שאינם מתערים בוודאות במשקי הנבלל בתוכם, עד שנוכל לקבוע ללא ספק, כי יש בילה. חבות יאיר זצל וחתם סופר זצל מצטטים את הגמרא במסכת מכות דף דלת עמוד א', שם נאמר כי אם חבית יין נפלה לים הגדול ונשברה, אין לטבול מיד באותו מקום שמא לא יטבול הטובל, אלא ביין שיצא מן החבית ולא במי הים. לכאורה יש להבין, אם יש בילה בלח, מדוע יש לחשוש כי הוא טבל ביין בלבד ולא במי הים, וכי לא יתערב היין במים? הרי יש בילה. חבות יאיר זצל מתרץ שמדברי הכסף משנה בהלכות מקוואות פרק ו' הלכה יוד עולה כי דווקא כאשר מים נשפחים לתוך מים אחרים בלילתה מושלמת מיד, אבל החבית הזו נפלה אל הים ונשברה בתוך המים ויינה זרם מתוכה מעדנות אל המים ולא נשפח עליהם, ולפיכך במקרה זה יש להמתין מעט עד לבלילה מושלמת של היין במים. עם זאת הוא מאיר כי תירוץ זה אינו מניח את דעתו, שהרי הטובל מערב את היין ואת המים על ידי תבילתו. אילו בהלכתם סופר זצל מביא מדברי הריטב"א, כי ההבדל בין הסוגיות נובע מכך, שיין מתוק מתקשה להיבלל באופן מוחלט במי ים מלוכים. על ההבדלים המהותיים בין מים למים, מספר הגאון רב שמואל הלוי ווזנר זכר צדיק לברכה, בשאלות ותשובות שבט הלוי, כאשר נוכח בזאת במו עיניו בבדיקה שערך מומחה למים. הנידון ההלכתי שבו עוסק בעל השבט הלוי בתשובתו זו, היא בעניין השקה, חיבור בין מי האוצר שבמקווה, שהם מי גשמים, לבין מי המקווה הרגילים. מאחר שיש לטבול במי גשמים בלבד ולא במים שנשאבו בכלים, קיים בכל מקווה אוצר שבו אגורים מי גשמים שנצברו בתוכו בטרם יצקו את גג המקווה, ובמשך שנים רבות אותם מים משמשים את מי המקווה על ידי חור שמחבר בין האוצר למקווה. ומקנה למי המקווה מעמד של מי גשמים. אחת המשימות הכבדות המוטלות על מתכנני מקוואות היא לבנות את האוצר ואת המקווה בצורה כזו שמי הגשמים לא יברחו עם הזמן בכל פעם שמחליפים את מי המקווה ולבסוף איתמו. יש אפשרות של הכשר מקווה דרך זריעה, אבל זה לא קשור לנושא שלפנינו. בתשובתו זו דן אגרש ווזנר זצ"ל, בהצעה שהוא עלתה למקם את האוצר מתחת המקווה ולא בסמוך אליו. ועל ידי כך יוסר החשש שמי הגשמים יתחלפו במים שאובים, שכן אין זה הגיוני שהמים השאובים מי המקווה העליונים ידחקו לחלוטין את מי הגשמים שתחתם. אבל אותו מומחה למים טען כי מי גשמים קלים יותר ממי מעיינות. והראיה, אם נטיל באותה קערה מי גשמים ומי מעיינות, מי הגשמים יצופו למעלה. אמר ועשה מעשה. נטל המומחה מי מעיינות, הטיל בהם צבע שלא הוסיף למשקלם, ערבב אותם עם מי גשמים, לאחר זמן מי הגשמים צפו למעלה. מכאן שהפתרון המוצע למקם את האוצר מתחת למקווה, נושא בחובו בעיה חדשה, שמאחר שמי המקווה הם מי ברז שמקורם במעיינות ותוך מספר שעות הם ישקעו למטה, לתוך האוצר ומי הגשמים יצופו למעלה, וחסל אוצר. עם זאת ניתן לשמר את מי האוצר על ידי חימום קפדני ותמידי של מי המקווה, או אז מי המקווה החמים יישארו למעלה ולא ירדו למטה, שרי כידוע מים חמים עולים למעלה, ומים קרים יורדים למטה. ראוי לציין שהנידון הזה של מקווה על גבי מקווה דיברו בו בתשובות האחרונים, והרבה צידדו שלא לעשות כן, ויש שגם פסלו את הדבר. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וחיית בשמחה ובטוב לבב נכנסים לנו אל בית המדרש, כדי להגות בתורה שבעל פה ולפני כן נושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף פ"ח במסכת זבחים. נשנן ונתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. אמרה המשנה בדף פ"ח, כלי אלח, קערות ומזרקות לדם, ליין ולשמן, מקדשים את אלח, ומידות היבש, יסרון וחצי יסרון, מקדשות את היבש. אין כלי אלח, כלי מידות אלח מקדשות את היבש, ואין מידות היבש מקדשות את אלח. כלי הקודש שנקבו, אם עושין מעין מלאכתן הראשונה מקדשין, ואם לאו אין מקדשין, וכולם אין מקדשים אלא בקודש, הכוונה בעזרה. אמרה הגמרא לאחר המשנה מה ששנינו שאין כלי הלך מקדשים את היבש, פירש שמואל, שהכוונה למידות הלך, דהיינו שבע מידות הלך שהיו במקדש, שכיוון שלא נמשכו אלא למדידה, אין מקדשות אלא במדידה, דהיינו מדידת לך, אבל כלי הלך, דהיינו מזרקות, כיוון שראויים אף ליבש מקדשים, שנאמר שניהם מלאים סולת. שאל רבה חמידיפתי את רבינה, איך מביאים ראיה מן הפסוק הזה שמקדשות יבש גמור, כיוון דכתיב שם בלולה בשמן, ואם כן, אבי לך. השיב רבינה, כיוון שאי אפשר שיבלל הכל, ולא יהיו בה קרטין קרטין של יבש שלא נגע בהם השמן, והרי אף אותה מקדש המזרק. והיא באה את אימא תירוץ נוסף שהשיבו, שמנחה לגבי דם חשובה כיבש, ואם כן שפיר יש ללמוד שמקדשות גם יבש גמור. אמר שמואל, כלי שרת אין מקדשים אלא שלימים להפוך אם נקבו, בית מלאים שיהיה השיעור שלם כגון למנחת נדבה יסרון סולת, למנחת נסחים שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיל ויסרון לכבס, ג' לישנה כמה מתוכן להפוך בירוצי מידות, כלומר מה שגודש על הכלי שאין מקדשים אלא מה שבתוך עלה לכלי, ללישנה בטרה בפנים בתוך העזרה, ובבריית השנינו שלמים מלאים מתוכן מבפנים. לרבסי בשם רבי יוחנן מה שאמרו שאין מקדשים אלא מלאים, היינו דווקא כשאין דעתו להוסיף ולהשלים את השיעור, אבל דעתו להוסיף ולהשלים את השיעור ראשון ראשון קודש. וכן שנינו בברית המלאים אין מלאים אלא שלימים, שהיו עשרונים ולוגין שלימים ולא חסרים. אמר רבי יוסי, מתי בזמן שאין דעתו להוסיף, אבל דעתו להוסיף ראשון ראשון קודש. מה ששנינו שאין כלי הלך מקדשים את היבש, פירש רב או רבסי שאין מקדשים להיקרב, אבל מקדשים להיפסל, שאם ייצא חוץ לכלאים או נגע בו טבול יום נפסל, שהכלי מכשירו להיפסל. ויש ששנו את דבריו על מה ששנינו בתוספתא, שאין מביאים מנחות ונסחים ומנחת בהמה וביקורים מן המדומה, שאף שהם מותרים לכהנים, צריך שיהיה ממשקי ישראל מן המותר לכל ישראל, ואין צריך לומר שאין מביאים מאורלה וכילי הכרם שאסור אף לכהנים. ועל זה פרש רב או רב אסי, שאם קיצ'ם בכלי אינם יוצאים לחולין אלא נשרפים, כיוון שקיצ'ם הכלי אף שלא קיצ'ם להיקרב. תנו רבנן, כלי שרת שנקבו אין מתיחים אותן סביבות הנקב כדי שעל ידי זה ייסתם הנקב, ואין מתיחים לתוכם עבר כדי לסתום את הנקב, ואם נפגמו פגימה גדולה, אין משחיזים את הפגימה, כיוון שתיקונה ניכר. וכן סכין שנפגם, אין משחיזים את הפגימה. נשמטה הסכין מן הקט, אין מחזירים אותה. בטעם הדינים הללו, מפני שמעשה הם נראים כעניות, ואין עניות במקום השירות. אבא שאול אומר, סכין הייתה במקדש, שהייתה רכה להיפגם פגימות דקות תמיד, והייתה מטרפת את הקודשים ונמנו עליה הכהנים, וגנזוע. תנו רבנן, בגדי כהונה אין עושים אותם מעשה מחת לאורגן כמין יריעה, ואחר כך לתופרם בחוט לעשותם לבוש, אלא מעשה הורג שהורגים אותם כבר בכלי ההריגה כמין מלבוש, שנאמר מעשה הורג. נתגעלו, דהיינו נתלכלכו. אם גאולן מועט שאפשר לחפשו במים, מחפשים אף בנטר ואוהל מיני קיבוס שמעבירים את הלכלוך, ואם גאולם רב, וזקוקים לקיבוס נטר ואוהל, אין מחפשים אותם אף במים. דהן עניות במקום השירות, ויש אומרים אין מחפשים אותם כל עיקר דהן עניות במקום השירות. ראינו רבנן. המעיל כולו תחילת שנאמר ויעש את המעיל, האפוד כליל תחילת, שולב כיצד היה מביא תחילת והרגמל ותולעת שני שזורים ועושה אותם כמין רימונים, שלא נפתחו פיהם וכמין כונאות, תיק מנחושת שעושים בסוף בית יד של רומח שהתינוקות, תולים בראשי הכנסות כובעי נצרים שעושים למלחמתם שבראשם, ומביאים זגים שבהן אינבלין, ותולה הזג אצל הרימון, לכתיב פעמון ורימון, והיה זג אחד בין שני רימונים, לתנקם ה-72 זגים היו 36 זגים בכנף שלפניו, ו-36 זגים בכנף שלאחריו, ולרב דוסה בשם רב יהודה, 36 זגים היו 18 בכנף שלפניו, ו-18 בכנף שלאחריו, אמר רבי עניני בר ססון שכמו כן מצינו שנחלקו התנאים במניין מראות נגעים לתמה, של רב דוסה בן ארקינה 36 מראות הם ולרבי עקיבא בן מהללל 72. אמר רבי עניני בר ססון למה נסמכה פרשת הקורבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך מה קורבנות מחפרים אף בגדי כהונה מחפרים. מפרש את הגמרא בגדי כהונה על מה הם מחפרים. כתונת מחפרת על שפיכות דמים שנאמר וישחטו שעיר עיזים והתבלו את הכותונת בדם לרמז שבעתיד הכותונת תחפר על הדם דתבילה היינו כפרה. מכנסיים מחפרים על גילוי עריות שנאמר ועשה להם מכנסי בד לחסות בשר ערווה, כלומר לחפות על גילוי ערווה. מצנפת מחפרת על גסי הרוח ופירש רב חנינה, יבוא דבר שבגובה ויחפר על גובה. אבנת מחפר על עירור הלב שהיו חוגרים אותו כנגד צילי ידיהם, דהיינו כנגד הלב. חושן מחפר על הדינים שנאמר ועשית חושן משפט. איפוד מחפר על עבודת כוכבים שנאמר אין איפוד וטרפים, כלומר כיוון שאין איפוד נגלה אבון טרפים שהוא עבודה זרה, משמע שבזמן שיש איפוד אין טרפים. מעיל מחפר על לשון הרע ופירש רבי חנינה יבור דבר שבכל, דהיינו פעמונים שבמעיל, וחפר על כל הרע, דהיינו לשון הרע. ציץ מחפר על עזות פנים, כי בציץ נאמר והיה על מצח הארון, ובעזות פנים כתיב ומצח אישה זונה, היה לך. מה שאמר רב ישוע בן לוי ששני דברים לא מצינו להם כפרה בקורבנות, ומצינו להם כפרה במקום אחר, ואילו הם שפיכו דמים שמתכפרים בעגלה ערופה, ולשון הרע שמתכפרים בכתורת, צריך לומר לגבי שפיכו דמים שרב אינין ברב ססון, מדבר כשיודעים מהרגו והכתונת מחפרת בהרג במזיד בלא התראה שאינו בר קטלה, וזה כדי שהציבור לא יענש. רב יהושע בן לוי מדבר כשאין יודעים מהרגו לגבי לשון הרע. רב עניני בר ססון מדבר כשדיבר לשון הרע בפרסיה שהוא דבר שבכל כפעמונים. רב יהושע בן לוי מדבר כשדיבר לשון הרע בצינה שהוא מעשה חשאי ומחפר עליו הכתורת שעושים את מעשיה בחשאי. זהו פרק התמצות והחזרה שלנו על דף פייחת הדף החותם את הפרק התשיעי של מסכת זבחים, ונשלים את הפרק הזה על ידי מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות שישמשו גם כן כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. השאלה הראשונה ששאלנו בדף פייחת הייתה באיזה אופן כלי הקודש שנקבו מקדשים את הניתן בהם והתשובה, אם עושים עדיין מעין מלאכתם הראשונה. שאלה שנייה, האם כלי השרת מקדשים את המידה הגודשת על הכלי? התשובה ללשון הראשונה בגמרא שגרסה מתוכם אין מקדשים, ללשון השנייה שגרסה מבפנים כן מקדשים. שאלה שלישית, באיזה אופן מקדשים אף שאינם מלאים והתשובה כשדעתו לא הוסיף. שאלה רביעית, האם כלי שרת מקדשים את שאינו ראוי להם והתשובה מקדשים אותו לעניין להיפסל משום יוצא או נגיע תבול יום אבל לא לעניין להיקרב. שאלה חמישית, אין מביאים מנחות מן המדומה, מהו המדומה? רשי אומר הכוונה לתערובת חולין ותרומה, רבינו חיים בתוספות הכוונה שמעורב באורלה וכילי הקרם. השאלה האחרונה על דף פייחת, על הפרק התשיעי של מסכת זבחים, האם אפשר לחפש במים בגדי כהונה? והתשובה, אם נתלכלכו באופן שמספיק להם מים, אפשר במים. אם באופן שצריכים גם נטר ואוהל, אין מחפשים אותם אפילו במים. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף פייחת במסכת זבחים, הדף החותם את הפרק התשיעי של מסכת זבחים, פרק ששמו המזבח מקדש. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומגיעים אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, כוח בתמוז תשע"ח. עיקר ותורף העניין ולימוד דפינו היומי, דף פ"ט במסכת זבחים, דף הפותח את הפרק העשירי של מסכת זבחים, פרק ששמו כל התדיר. מן המשנה הראשונה בפרק העשירי, משנה פותחת במילים כל התדיר מחברו, קודמת חברו, כעת בסייעת הדשמי הגדולה. אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק העשירי של מסכת זבחים מבאר את דיני הקדימה בהקרבת הקורבנות ואכילתם. המשנה הראשונה פותחת את הפרק העשירי בדף פייטט, מבארת איזה קורבן יקריב הכהן תחילה, באופן שיש להקריב שני קורבנות או יותר. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק העשירי בדף פייטט. כל קורבן התדיר הנוהג לעתים קרובות יותר מחברו מהקורבן האחר, כגון שבת שתדירה יותר מראש חודש, וצריכים להקריב את שניהם, הקורבן התדיר קודם את חברו שאינו תדיר כמותו, ומקריבים תחילה את התדיר יותר. ומכאן נלמד כלל זה לכל התורה כולה, שכשיש לפנינו שתי מצוות, מקדימים את התדירה יותר. והיא המשנה כמה דוגמאות לכלל הזה. בימים שמקריבים קורבנות מוסף, התמידין, קורבנות תמיד של שחר, וכל יום מקריבים בבית המקדש שני כבשים לקורבן התמיד, האחד בשחר והשני בין הארבעים, בשבת ובראש חודש ובמועדים, מקריבים קורבנות נוספים, והם נקראים בלשון חזל קורבן מוסף. מבואר במשנה שתמיד של שחר קודם למוסף, אבל לתמיד של בין הארבעים הדין הוא לא כך, אלא המוסף קרב לפני תמיד של בין הארבעים, משום שאין מקריבים שום קורבן אחר תמיד של בין הארבעים. כמו שמבואר במסכת פסחים דף נ"ח עמוד ב', חוץ מכמה חריגים שמפרטת הגמרא במסכת פסחים. אם כן, מביאה המשנה כמה דוגמאות לכלל הזה. בימים שמקריבים קורבנות מוסף התמידין, קורבנות תמיד של שחר של אותם הימים קודמים להקרבה למוספין, לקורבנות המוסף, משום שהתמיד תדיר יותר, שהוא קרב בכל יום, ולא המוסף קרב רק בשבתות ובמועדים. ובגמרא במסכת מנחות דף ממתת עמוד א' מבואר שדין זה אמור גם באופן שאין אפשרות להקריב אלא קורבן אחד, או תמיד או מוסף, כגון שאין להם די כבשים, שגם בזה קודם התדיר, היינו קורבן התמיד, למוסף. ונשאל הגריז, איך אפשר לעבור בשבת על דין זה שהתמיד קודם למוסף? הרי בין תמיד ובין מוסף של שבת הם כבשים, ושניהם קורבנות עולה. והרי הכהן אינו צריך לכוון לשם קורבן מוסף, אלא רק לשם עולה. ואם כן, כיצד נקבע שהכבש שיקריב ראשון הוא לשם המוסף? הרי כיוון שיקריב כבש לעולה, יעלה הכבש לקורבן תמיד. ואין לומר שכן כוונת המשנה, בדין זה של התמידים קודמים למוספים, רק למוספים של מועדים אחרים שבהם המוסף אינו רק כבשים, כי הרי מבואר בגמרא לקמן בדף צד א' עמוד א' שדין זה אמור גם בשבת רגילה. והשיב הגריז שבקורבן התמיד יש דין שצריך לבקר את הכבש מימום ארבעה ימים קודם הקרבתו. גם מבואר במסכת ערכין דף י' ג' עמוד ב', ובקורבן מוסף אין צורך בכך. וממילא, אם הקריבו כבש שאינו מבוקר, נמצא שהקדימו מוסף לקורבן התמיד. כך במשמר הלוי בסימן קוף-חף. אומרת המשנה בראש חודש שחל בשבת שצריך להקריב שני קורבנות מוסף של שבת ושל ראש חודש, מוספי שבת קודמים להקרבה למוספי ראש חודש. משום שהם תדירים יותר שקריבים אחת לשבוע, ואילו מוספי ראש חודש קריבים אחת לחודש. בראש השנה מקריבים מוסף של ראש השנה וגם מוסף של ראש חודש, שכן נאמר בתורה למוסף ראש השנה שהוא בא מלבד עולת החודש ומנחתה. אז מוספי ראש חודש קודמים להקרבה למוספי ראש השנה, שהרי הם תדירים יותר. ולמרות שהתנא כבר לימד שמוסף של שבת קודם למוסף של ראש חודש, מכל מקום הוא צריך להשמיענו גם דין זה, שמוסף של ראש חודש קודם למוסף של ראש השנה, שאם לא כן, היה אפשר לומר שדווקא מוסף שבת קודם למוסף ראש חודש, משום שבלבד שהוא תדיר יותר, הוא הרי מקודש יותר. ומבואר במשנה בסמוך שכל המקודש מחברו קודם את חברו, אבל של ראש חודש לא יקדם לשל ראש השנה, אף שראש החודש הוא יותר תדיר, כי ראש השנה מקודש יותר. לכן משמיעה המשנה שבכל אופן מוספי ראש חודש קודמים להקרבה למוספי ראש השנה. אומרת המשנה, ודין זה שתדיר קודם לשאינו תדיר נלמד ממה שנאמר לגבי קורבנות מוסף של חג הפסח בספר במדבר פרק כוח פסוק חף ג' מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה. הפסוק מלמדנו שקורבן מוסף בא בנוסף על קורבן התמיד ולא במקומו. ואף ביום שמקריבים מוסף יש להקריב קורבן תמיד. משמעות הלשון הזו היא שיש להקריב את קורבן המוסף מלבד עולת הבוקר שנעשתה כבר קודם לכן, ונמצא שעולת התמיד קריבה קודם לקורבן המוסף. ובמסכת פסחים בדף נ"ח עמוד ב' נאמר שאסור להקריב שום דבר קודם תמיד של שחר, ולמדו זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', וערך עליה העולה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כל התדיר, מדוע לא למדו כן מהדין האמור כאן שתמיד קודם לכל הקורבנות משום שהוא תדיר, לשם אני צריכה הדרשה הזו של וערך עליה העולה? תרצים התוספות שמהפסוק מלבד עולת הבוקר למידים, רק לגבי שחיטת התמיד שהרי נאמר בו תעשו. ומה שמה מזה? שהפסוק עוסק בעשיית אדם, ואילו מהפסוק העולה לומדים להקדים גם את ההקטרה על המזבח. ובשם הרב רבינו חיים תרצו שמנחת חביתין באה גם היא בכל יום ותדירה כמו התמיד. ומדין משנתנו, אין ללמוד שתמיד קודם לה. לכן נצרכה הדרשה של העולה. שואל החזון איש, מדוע הוא צריכו ללמוד מפסוק את הדין שתדיר קודם, וכן את הדין שמקודש קודם שמבואר במשנה הבאה? הרי סברי, שכשיש לאדם שתי מצוות עליו להקדים את החמורה שביניהם, כמו שנאמר במסכת שבת כ"ג עמוד ב', שנר חנוכה עדיף על נר שבת משום פרסום הניסה וכיוצא בזה. תרץ החזון איש, שהדין ההוא לא נאמר אלא כששתי המצוות לפניו, אבל אם הייתה לפניו רק המצווה הקלה והתחיל לעסוק בה, ואחר כך הגיעה המצווה החמורה, לא יניח את הקלה ויעבור לעסוק בחמורה, משום שכל העוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל כאן שלמדו את הדין הזה מפסוק מיוחד, נמצא שאין זה מצוות קדימה רק משום כבוד המצווה, אלא דין מיוחד בסדר ההקרבה, ולכן גם באופן שהעינו תדיר בת תחילה והתחיל לעסוק בו, יש להפסיק ולהקדים את הקורבן התדיר. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק העשירי של מסכת זבחים, פרק ששמו כל התדיר, משנה המצויה בתחילת דף פיתת, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את המקור לדין של המשנה ושואלת מנהלן, מהיכן לנו הדין הזה שתדיר קודם? תמהה הגמרא על השאלה, מנהלן? כדי כאמר תאמה, מלבד עולת הבוקר. מה השאלה? מניין לנו שתדיר קודם? המשנה עצמה אמרה את הטעם, נאמר בפסוק מלבד עולת הבוקר, מוכח שקורבן התמיד קודם לקורבן המוסף. אלא מבארת הגמרא השאלה מנהלן היא, כיצד נלמד מפסוק זה לכל הקורבנות התדירים? דילמה תמידין הן דקדמו למוספין משום דתדירי. אולי רק לגבי קורבנות תמיד נאמר שהם קודמים למוספין משום שהם תדירים, שמכיוון שהם קריבים בכל יום התדירות שלהם חשובה ולכן מקדימים אותם. אבל מוספים למוספים מנהלן, בשני קורבנות מוסף ששניהם אינם קריבים בכל יום, מייחן לנו שגם בזה התדיר קודם לשאינו תדיר, שם התדירות כזו אינה חשובה כל כך ואין מקדימים בגללה את התדיר. ישבת הגמרא, אמר רבי אילאה, דין זה שמוסף תדיר קודם למוסף שאינו תדיר, נלמד מדרשה אחרת. נאמר בתורה בספר במדבר פרק כוח פסוק י' לגבי יום ראשון של פסח שיש להקריב למוסף שני פרים ואיל אחד ושבעה כבשים לעולה ושעיר אחד להדת. על קורבנות אילו נאמר, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אילה. ומפסוק זה למדה משנתנו שהתמיד קודם למוסף. וכיוון דאמר קרא, כיוון שנאמר בפסוק שלאחריו, כאלה תעשו ליום שבעת ימים, יש ללמוד שמוסף תדיר קודם למוסף שאינו תדיר, משום שכוונת התורה לומר שאלה כאלה. הקורבנות שעליהם נאמר כאלה תעשו ליום, יהיו כמו הקורבנות שעליהם נאמר תעשו את אלה. כלומר, כשם שמהפסוק תעשו את אלה, נלמד שתמיד קודם למוסף משום שהוא תדיר, כך לגבי הקורבנות האמורים בפסוק כאלה תעשו ליום, דהיינו, מוספים של שבעת ימי הפסח, הדין הוא שהתדיר קודם. ולכן בשבת שבתוך הפסח יש להקדים המוסף של שבת למוסף של פסח משום שהוא תדיר יותר. ולדברי רבי אילה, המשנה לא גמרה לומר את הלימוד מהפסוק, אלא הביאה רק את הדרשה שתמיד קודם למוסף, ולא הביאה את הדרשה שמוסף תדיר קודם למוסף שאינו תדיר. ואילו לדברי אביי בסמוך, הכל כלול בדברי המשנה. כך אומר משמר הלוי. מקשה הגמרה, כיצד ניתן ללמוד זאת מהמילה כאלה? והרי אי מבעלה לגופה, המילה כאלה נצרכת לגוף הפסוק, כאלה תעשו ליום שבעת ימים, שזה בא ללמד שבכל שבעת ימי הפסח יש להקריב קורבן מוסף כמו ביום הראשון. ממילא המילה כאלה אינה מיותרת, כיוון שאי אפשר לכתוב את הפסוק בלי המילה כאלה. אם כן, מניין לנו שכוונת התורה להשמיענו כאן דבר נוסף חוץ ממה שנאמר בפסוק? ובפסוק הרי נאמר רק שבשאר הימים צריך להקריב את אותם קורבנות שמופיעים ביום הראשון. מיישבת הגמרא, אם כן נכתוב, יכלה התורה לכתוב, אלה תעשו ליום שבעת ימים, ודי בזה כדי ללמד שבכל שבעת ימי הפסח מקריבים את אותו קורבן המוסף. ולא היה צריך לכתוב כאלה. מהאות כף שהיא מיותרת, ניתן ללמוד את מה שדרש רבי אילה, אלה כאלה. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, היא כתב אלה תעשו ליום שבעת ימים, אם היה כתוב כך בפסוק ולא כאלה, הווה אמינא אלה לשבעת הימים. הייתי אומר שתשיבת הכבשים האמורים קודם לכן מקריבים בכל שבעת ימי הפסח יחד. דהיינו שבכל יום מקריבים כבש אחד משבעת הכבשים. לכך הוא צריך הכתוב לומר כאלה כדי ללמד שבכל יום מקריבים את כל שבעת הכבשים הללו. ואם כן שוב נמצא שאין האות כף מיותרת וחוזרת השאלה כיצד למד מכאן רבי הילה את הדרשה של אלה כאלה. חוזרת הגמרא ומשיבה על הדחייה הזו, גם אילו נאמר אילו תעשו ליום, לא היינו טועים לומר ששבעת הכבשים התחלקו לשבעת הימים. שהרי ליום כתיב, בפסוק נאמר ליום, משמע שכך יעשו בכל יום משבעת הימים. שאם היה רצון הכתוב לומר שיקריבו רק שבעה כבשים בכל שבעת הימים יחד, צריך היה לומר אלה תעשו לשבעת הימים, ולא שיכתוב תעשו ליום. אם כן, שוב נמצא שעות כף מיותרת, וממנה למד רבי הילה את הדרשה של אלה כאלה. חוזרת הגמרא ומקשה והקטי, גם אם נאמר ליום שממנו אנו דורשים זאת, עדיין אין זה מספיק. ואם היה כתוב אלה ולא כאלה, היה אפשר לטעות שאימה היינו אומרים שהפסוק מתחלק לשניים. תחילה נאמר אלה תעשו ליום, והביאור הוא שאת הקורבנות האלה יש לעשות ליום הראשון בלבד. אחר כך נאמר שבעת ימים לחם אישה ריח ניחוח להשם, והביאור הוא שגם בששת הימים הנותרים יש להקריב קורבן מוסף. אבל שער יומי בשער ששת ימי הפסח לא ידענה כמה, לא היינו יודעים כמה קורבנות להקריב למוסף, שהרי הפסוק לימד רק שיש להקריב בהם קורבן מוסף ולא לימד מהו. לכן צריך היה כתוב לומר כאלה באות כף, כדי לומר שכל הפסוק כאלה תעשו ליום שבעת ימים הוא עניין אחד. דהיינו שבכל יום מקריבים את הקורבן האמור קודם לכן. שהרי לתיבות כאלה תעשו ליום לבדן אין כל משמעות, וממילא בוודאי שהן שייכות לתיבות שבעת ימים שלאחריהן. אם כן שוב נמצא שאין האות כף מיותרת, וחוזרת הקושיה כיצד דרש ממנה רבי הילה את דרשתו. מתרץ את הגמרא, גם אם היה נאמר אלה, אי אפשר היה לומר שכוונת הפסוק היא שרק ביום הראשון מקריבים את הקורבנות הללו, ואילו בשאר הימים אין לנו יודעים כמה מקריבים. למה? מכיוון דאמר קרא, נאמר בפסוק תעשו, משמע מכאן שיהיו העשיות שוות. דהיינו שהעשייה של היום הראשון תהיה שווה לעשייה של שאר ימי הפסח, ואם כן, שוב נמצא שעות כף מיותרת, ולכן יכול רבי הילה לדרוש ממנה אלה כאלה, ללמד שגם במוספים עצמם התדיר קודם. ויהיה הגמרת תשובה נוספת לשאלה מניין שגם בשני מוספים התדיר קודם לשאינו תדיר. אביי אמר לא צריך פסוק נוסף כדי ללמוד שגם מוסף תדיר קודם למוסף שאינו תדיר. אלא דבר זה נלמד מגוף הדקרה, מאותו פסוק עצמו שהביאה המשנה. היינו, הפסוק מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. על קושיית הגמרה שאולי רק התמיד שהשובת התירותו משום שקרב כל יום קודם למוסף, אבל מניין לנו שגם בשני מוספים כך הוא הדין שהתדיר קודם? על זה משיב אביי שאם כן, אם תאמר שהפסוק לא בא ללמדנו שאף במוסף התדיר קודם, לי מקרא שיאמר הפסוק רק מלבד עולת הבוקר ותשתוק, ולא יאמר יותר מכך, שהרי ידוע שעולת הבוקר היא עולת התמיד. ואם כן המילים אשר לעולת התמיד למה לי לשם מה נאמרו, ובהכרח שכוונת הכתוב לפרש שהטעם שהתמיד קודם הוא משום שהוא תדיר. וזו הכוונה במילים אשר לעולת התמיד, שמפני שהוא קרב תמיד הרי הוא תדיר ולכן יש להקדימו. כדי למימר דאח דתדירה תקדום, כדי ללמד שבכל מקום התדיר קודם, וגם אם הוא מוסף שאינו קרב כל יום. שהרי לעצם הדין שתמידים קודמים למוספים לא הוא צריך הכתוב לפרש את הטעם, ודי בכך שהכתוב לימד אותנו את הדין הזה במה שאמר מלבד עולת הבוקר. ומה שפירש הכתוב שהטעם הוא משום תדירות, כדי שנדע להקדים כל תדיר שהוא אפילו שאינו קרב כל יום. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף פיתת עמוד א'. משנתנו ממשיכה לבאר את דיני הקדימה בעבודת הקורבנות, כאשר יש לעשות שני דברים. אומרת המשנה, כל דבר המקודש יותר מחברו, שיש בו דבר שמחמתו הוא קדוש יותר מהדבר האחר, הדבר המקודש קודם את חברו שאינו מקודש כמותו, ועושים תחילה את הדבר המקודש יותר. מפרטת המשנה אופנים שונים שנוהג בהם הכלל הזה. אם נשחטו קורבן חטאת וקורבן עולה וצריכים לזרוק את הדם של שניהם, דם החטאת קודם להיזרק לפני דם העולה, משום שדם החטאת מקודש יותר, מפני שהוא מרצה ומחפר על עבירות שעונשן קרת שהן צריכות כפרה גדולה. העובר על עבירות אלו במזיד חייב קרת והוא אינו מביא קורבן חטאת, והעובר על עבירות אלו בשוגג חייב חטאת לחפר על חטאו. כותב הפנים מאירות שאף שגם קורבן עולה מחפר, שכן הוא מחפר על העובר על מצוות עשה, כמבואר בתורת כהנים, אבל החטאת מחפרת כפרה גדולה יותר, משום שמחפרת על חייבי קריטות הצריכים ריצוי גדול. והתוספות לקמן בדף פייטט עמוד ב', דיבור המתחיל דם חטאת מקשים. מדוע לא נקטה המשנה שחטאת קודמת לעולם משום שדמה של החטאת נזרק על ארבע קרנות המזבח? כמו שנוקטת בסמוך לגבי הדין שחטאת קודמת לאשם. מתרצים התוספות שלגבי עולה שדמה נחשב שבא מכוח כליל, היינו שכיוון שאת העולה כולם מקריבים על המזבח ולכן יש לדמה חשיבות משום שבא מכוח אותה הקרבה, אין די בטעם הזה. ובגמרא לעיל בדף זין עמוד ב' אמר רבי שמעון, טעם אחר לדין זה שחטאת קודמת לעולה, משום שהדבר דומה לפרקליט שנכנס לרצות את המלך, שהדרך היא שתחילה מרצה הפרקליט ורק אחר כך, אחרי שריצה, נכנס הדורון למלך. ככה חטאת מחפרת תחילה ואחר כך יש להביא את העולה שהיא הדורון. אומרת המשנה, אם נשחטו קורבן חטאת וקורבן עולה ונזרק דמם, ועכשיו צריכים להקטיר על המזבח את עברי העולה ואת האימורי החטאת. האימורים של החטאת זה האיברים מקורבן החטאת המוקטרים על המזבח. בקורבן עולה מקריבים על המזבח את כל בשר הבהמה ואת כל עבריה, וזהו ששנינו בהמשך המשנה. מפני שהוא כליל לאישים, ואילו בחטאת ואשם ובשלמים מקריבים על המזבח רק חלק מהאיברים, והם הנקראים אימורים. הרמב״ם כותב שהאיברים הללו נקראים אמורים משום שהם החלקים שצוותה התורה להקטירם, וכוונתו מלשון אמירה, שהם אמורים בתורה להקטירם. והערוך כתב שזה מלשון מורה, שהם מורים ואדונים על כל האיברים ועולים על גבי המזבח לחלקו של אדון העולם. אז כאמור, מה קורה בדין הקדימה לגבי מה שאמור להיקטר על המזבח מעברי העולה או מאימורי החטאת? אומרת המשנה, עברי העולה קודמין, מוקטרים על המזבח קודם לאימורי החטאת, שעברי העולה מקודשים יותר מפני שהוא כליל לאישים. קורבן העולה מוקטר כולו על המזבח, ואילו מהחטאת מקטירים רק חלק מן האיברים. שהרי זה צד של ריבוי קדושה כלפי המזבח שמקריבים את כל הבהמה. אומרת המשנה, הקרבת קורבן חטאת קודמת להקרבת קורבן אשם, מפני שדמה של החטאת ניתן על ידי הכהן לארבעה קרנות הפינות של המזבח, ואילו דם האשם אינו נזרק, אלא על שתי קרנות. ועוד שבחטאת הדם שנשאר אחר הזריקה נשפח על היסוד של המזבח, ואילו באשם לא מצינו שנאמר הדין הזה. כך אומר רשי ומבאר התוספות יום טוב, שכוונת רשי היא שבאשם לא מצינו שנאמר בתורה בפירוש דין שפיכת שיריים ליסוד, ואילו בחטאת זה נאמר במפורש בתורה, וזו מעלתה של החטאת. אבל ודאי שגם באשם שופכים את השיריים ליסוד, כמו שכותב רשי לאל בדף נ"א עמוד א'. ואילו המרומי שדה מסביר את כוונת רשי, שבחטאת שהדבר נאמר בפירוש, אם כן השפיכה ליסוד היא חובה, ובשעת הזריקות יש לשייר מהאדם לצורך הזה, אבל בשאר הקורבנות אין חובה לשייר, אלא שאם נשאר דם יש לשופכו על היסוד. אומר, השיטה מקובצת, מה שלא נקטה המשנה כאן את הטעם מפני שחטאת מרצה, הרי זה משום שגם האשם מרצה, דהיינו שהאשם מרצה על חייבי לווים, אבל בעולה יכלו לנקוט את הטעם הזה מפני שאינו מרצה אלא על חייבי עשה בלבד. אומרת המשנה, קורבן אשם קודם לקורבן תודה וקרב לפניו, וכן לפני איל נזיר, איל שמביא הנזיר לשלמים בתום ימי נזירותו, זאת מלבד מה שמביא כבש לעולה וכבשה לחטאת, מפני שהאשם הוא קודשי קודשים, והתודה ואיל נזיר אינם אל הקודשים קלים. הקורבנות נחלקים לשני סוגים, העולה והחטאת והאשם ושלמי עצרת הם קודשי קודשים, ושאר הקורבנות הם קודשים קלים. וקודשי קודשים חמורים מקודשים קלים בכמה דברים. ולא נקטה המשנה את הטעם שהאשם מרצה והתודה ואיל נזיר אינם מרצים, משום שאין טעם זה מספיק לגבי תודה ואיל נזיר, משום שגם להם יש מעלה שהם טעונים לחם. כך התוספות בדיבור המתחיל, אשם קודם לתודה. אומרת המשנה, התודה ואיל נזיר קודמים בהקרבתם לשאר קורבנות שלמים, מפני שהן, התודה ואיל נזיר, נאכלים רק ליום אחד ולילה אחד, ואילו שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, וטעונים לחם. ועוד, שם מביא תודה או אל נזיר צריך להביא עמם גם לחמים, ואילו בהקרבת קורבן שלמים אין מביאים לחמים. קודשי קודשים נאכלים במשך יום אחד ולילה אחד חוץ מהעולה שאינה נאכלת כלל, ואילו קודשים קלים נאכלים במשך שני ימים ולילה שביניהם. יוצאים מן הכלל עם התודה ואל נזיר, שאף שהם קודשים קלים לכל שאר דיניהם, מכל מקום חידשה התורה שאינם נאכלים אלא ליום ולילה כקודשי קודשים. ובהקרבת תודה מביאים 40 לחמים הנקראים לחמי תודה, 10 מהם חלות לחם חמץ, ו-30 מצות שהן של שלושה מינים, 10 חלות מצות, 10 רקיקי מצות ו-10 חלות מרובחות. עם אל נזיר מביאים 20 לחמים, 10 חלות מצות ו-10 רקיקי מצות, כאמור בפרשת נזיר. אומרת המשנה, השלמים קודמים להקרבה לבחור בהמה טהורה. בחור בהמה טהורה קדוש משעת לידתו וצריך להקריבו, ובשרו נאכל לכהנים. אז השלמים קודמים להקרבה לבכור בהמה טהורה מכמה טעמים. א', אומרת המשנה, מפני שהם טעונים מתן ארבע, דמם של השלמים ניתן שתי מתנות שאין ארבע, דהיינו שהכהן זורק את דמם על שתי קרנות של המזבח באופן שאדם יגיע לכל ארבעת הדפנות, עומד בקרן מזרחית צפונית וזורק עליה באופן שאדם יגיע לדופן המזרחית ולדופן הצפונית, ואחר כך עומד בדופן מערבית דרומית שהיא כנגדה באלכסון וזורק עליה באופן שאדם יגיע לדופן המערבית ולדופן הדרומית, ונמצא שזרק לכל ארבע ארוחות. כמפואר ליל בדפנון ג' עמוד ב'. אילו דם הקורבן אינו טעון אלא מתנה אחת על אחת הקרנות של המזבח. כמובן במשנה ליל בדפנון ו' עמוד ב'. וסמיכה ועוד השלמים טעונים סמיכה על ראש הקורבן. דהיינו שבעל הקורבן מניח את ידיו על ראש הקורבן ונשען עליו בכל כוחו. וכן בכל הקורבנות היחיד הם טעונים סמיכה חוץ מהבחור המעשר והפסח, כששנינו במסכת מנחות דף צדי ב' עמוד א', ובקורבנות עולה חטאת ואשם בשעת הסמיכה מתוודה בעל הקורבן על עוונו, ובשלמים אינו מתוודה. אבל כותב הרמב"ם בלכות מעשה הקורבנות פרק ג' הלכת ט"ו שאומר דברי שבח, והבחור אינו טעון סמיכה. ועוד דבר, הוא נסכים. המביא שלמים מביא עמם נסכים שהם סולת מעורבת בשמן למנחה ויין לנסכים. המביא קורבן בהמה עליו להביא עמו מנחה עשויה מסולת מעורבת בשמן, והיא קריבה כליל על המזבח, וכן עליו להביא יין, והוא מנוסח בספלים הנמצאים על גבי המזבח. שני אלו יחד נקראים נסכים. ושיעור המנחה והנסכים משתנה לפי סוג הקורבן, כמפורש בתורה. והדין הזה נוהג בקורבנות עולה ושלמים, בין של ציבור, בין של יחיד, וכן בחטאת ואשם של מצורע, ואינו נוהג בשאר החטאות והאשמות, ובבחור ובמעשר ובפסח, כפי ששנינו במסכת מנחות דף צדי עמוד ב'. ובהבאת בחור לא מביאים נסכים, ותנופת חזה ושוק. עוד הבדל שהשלמים חייבים בתנופה, דהיינו שהכהן נותן את החזה והשוק על ידי הבעלים, ומניח את ידיו תחת ידיהם, ומוליך ומביא ומעלה ומוריד, ואילו הבכור אינו טעון תנופה. אומרת המשנה, בכור, בכור בהמה טהורה קודם להקרבה למעשר בהמה, ומה זה מעשר בהמה? חייב אדם להפריש כל בהמה עשירית מהבהמות הטהורות הנולדות בעדרו בכל שנה להביאה לעזרה ולהקריבה קורבן, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב', וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. אז הבכור קודם להקרבה למעשר בהמה, מפני שקדושתו של הבכור היא משעה שיצא מרחם אמו, כלומר, שקדוש כבר מזמן לידתו, ואילו המעשר הוקדש רק כשמקדיש את הבהמה העשירית, ועוד, שהבכור נאכל רק לכהנים, ואילו המעשר נאכל לכל אדם. עוד אומרת המשנה, המעשר מעשר בהמה קודם בהקרבתו לעופות, לקורבנות הבאים מהתורים ומבני היונה, מפני שהוא זבח שטעון שחיטה בסכין כשאר קורבנות בהמה, ואילו העוף אינו טעון אלא מליקה בציפורן. וזבחים הנשחטים בסכין עדיפים מפני שמצוותה מרובה, שכל סוגי הקורבנות באים מבהמות, ומהעוף אין באים אלא חטאת ועולה. כך מפרש רש"י, והשפת אמת מקשה, הרי נאמר בתוספתא של מסכת מנחות שיש גם חומרה במליקה שאין בשחיטה, כי המליקה טעונה כהן כשר, ואילו השחיטה כשרה גם בזר. לכן כותב השפת אמת שאפשר לבאר שלא כמו רש"י, שהמעלה של זבחים היא שבהמה בעלת מום פסולה לקורבן, ובעופות אין מום פוסל בהם, כמבואר לקמן בדף קט"ז עמוד א'. ועוד אומרת המשנה, מעשר בהמה יש בו שני דברים שהם קודשי קודשים, שקריבים על המזבח, והם דמו ואימוריו. וצריכה המשנה להוסיף בזה טעם שני, ואין די בטעם הראשון שהוא מין זבח, משום שגם עוף הוא מין זבח. כי הרי מליקה במקום שחיטה עומדת ומתירה את הקורבן לכהנים. ואילו בחטאת העוף אין אמורים קריבים על המזבח אל אדמה בלבד. ואף שעולת העוף קריבה כולה על המזבח מכל מקום, כיוון שמעשר קודם לחטאת העוף, ודאי שהוא קודם גם לעולת העוף, שהרי חטאת העוף קודמת לעולת העוף, כמובן בהמשך המשנה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מעשר בהמה, שטעמו של רש"י לא שייך אלא בדם, אבל אין בכך לברר מדוע אמורי מעשר קודמים להקרבת עולת העוף. שהרי בזה אין חטאת העוף קודמת לעולת העוף, משום שבחטאת העוף אין הכתרת הימורים כלל. כותבים התוספות שמה לגבי ההימורים, די בטעם הראשון שהזכירה המשנה שהמעשר קודם משום שהוא מין זבח. אבל לגבי חטאת העוף אין די בטעם הראשון, שהרי כנגד זה יש למעלה שהיא מחפרת. אומרת המשנה, קורבנות הבאים מן העופות קודמים למנחות, קורבנות הבאים מסולת חיטים או שעורים, מפני שהעופות הן מיני דמים, שנותנים מדמם על המזבח וכפרתם מרובה. מבאר התפארת ישראל שהטעם שמיני דמים כפרתה מרובה, משום שכל הקורבנות באים ממיני דמים. כן, מה שכתב רש"י לעניין מין זבח, ועוד כי בבעלי חיים יש נפש חי, ודומים בזה לבני אדם, מה שאין כן במנחות. מנחת חוטא, אומרת המשנה, מנחה שמביא העני לכפר על חטאים מסוימים, מי שחטא בשבועת העידות או בשבועת ביטוי או בתאומת מקדש וקודשיו, חייב בקורבן חטאת, ואם הוא עשיר הוא מביא קורבן מן הבהמה, ואם הוא עני הוא מביא חטאת העוף, ועולת העוף, אם אינו יכול להביא אפילו עוף, מביא במקום זה מנחה לחטאת. כאמור בתורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' א', וזוהי מנחת חוטא. אז מנחת חוטא שמביא העני לחפר על חטאים מסוימים, קודם להקרבה, למנחת נדבה, מנחה שמביא אדם בנדבה ואינו מחויב בה, מפני שהוא המנחת חוטא בא לחפר על חטא, וזו קדושתה שהיא מחפרת. חטאת העוף קודמת בהקרבתה לעולת העוף, וכן בהקדשה. חטאת העוף קודמת לעולת העוף גם בשעת ההקדש, שהמפריש שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, יקרא שם תחילה לחטאת שיאמר קודם על אחד העופות הרי זו חטאת, ואחר כך יאמר הרי זו עולה. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף פי ת' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף פי ת' עמוד ב'. מברר את הגמרא מנה אני מילה, מכאן למדנו את הדין הזה שדם חטאת קודם לדם עולה ועברי עולה קודמים לאמורי חטאת. ושאלת הגמרא היא, אם חטאת קודמת מפני שהיא מרצה, הם כן היו צריכים להקדים גם את הכתרת האימורים של החטאת, משום שהם באים מקורבן שהוא מחפר. ואם מברי העולה קודמים מפני שהם עולים כליל על המזבח, היו צריכים להקדים גם את זריקת הדם של העולה, מפני שהוא בא מדבר שכולו כליל. משיבה הגמרא, המקור של הדין הזה נאמר בברייתא, דתנו רבנן. שאלו חכמים ברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת פרה, נאמר בתורה בספר במדבר פרק ח' פסוק ח' בסדר חינוכם של הלוויים לעבודת המשכן. דהיינו, תחילת עבודתם, זה החינוך, לשון התחלה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה שבטרם יתחילו הלוויים בעבודתם במשכן, עליו לתארם לשם כך על ידי כמה פעולות, ביניהם הקרבת קורבנות. ולקחו פר בן בקר ומנחתו סולת בלולב השמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. שואלת הברייתא, מה בא ללמדנו הפסוק באומרו, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת? אם בא ללמד שהם שניים, שצריך לקחת שני פרים, הרי כבר נאמר לאחר מכן, והלוויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים, ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה. אם כן, אנחנו יודעים שעליהם להביא שני פרים, אחד לחטאת ואחד לעולה, אם כן, מה תלמוד לומר? מה מלמדנו הכתוב באומרו, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת? אלא שיכול, היינו יכולים לומר שתהיה החטאת קודמת לכל מעשה העולה, בין לזריקת הדם ובין להקטרת האימורים. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת, שהחטאת היא פר שני, דהיינו שקריבה שנייה ולא ראשונה. ממשיכה הברייתא, אי פר שני, אם היה נכתב רק הפסוק ופר שני בן בקר תיקח לחטאת, יכולים היינו לומר שתהיה העולה קודמת לחטאת לכל מעשיה, בין לזריקת הדם ובין להקטרת האיברים. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה, הרי שהחטאת הוזכרה תחילה ומכאן שהיא קודמת לעולה. הכיצד? דבר זה כיצד ניתן לישבו האם העולה קודמת או החטאת קודמת? אלא דם החטאת קודם להיזרק לפני דם העולה מפני שהוא מרצה, ואיברי עולה קודמים לאימורי החטאת מפני שהוא כליל לאישים. דהיינו, מאחר שפסוק אחד מורה להקדים את החטאת ופסוק אחד מורה להקדים את העולה, לכן מסתבר שלעניין זריקת הדם החטאת קודמת מפני שדמה מרצה, ולעניין הקטרה, איברי העולה קודמים מפני שהם עולים כליל. כך אומר הקודשי דוד, ובשיטה מקובצת כתב בשם רבינו פרץ, שהטעם שדם חטאת קודם ואיברי עולה קודמים ולא להפך, משום שבפסוק נאמר ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה, ממנו למדים להקדים את החטאת, נאמרה לשון עשייה, ועשייה משמעותה דם. אם כן קשה, מדוע אמרה הברייתא שהטעם הוא מפני שהוא מרצה, והוא מיישב השיטה מקובצת שכוונת הברייתא לבהר מכאן, לומדים אל כל דיני המשנה, שכשם שלמדנו מפסוק זה שדם החטאת קודם והטעם הוא מפני שהוא מקודש ומרצה, כך כל הדברים המוזכרים במשנה קודמים משום שהם מקודשים יותר. מקשה הגמרא והמים, מדוע כל ארבעת המתנות שנותנים מדם החטאת קודמות לדם העולה? הרי הטעם שדם חטאת קודם זה מפני שהוא מרצה. וכיוון שרק המתנה הראשונה מחפרת, כי הרי שנינו לאל בדף למדווה ועמוד ב', שגם אם נתן רק מתנה אחת, התכפר לו ויצא ידי חובתו. ולומדת זאת הגמרא להיל ממה שנאמרה, המילה וכיפר שלוש פעמים בפרשה. פעם אחת לגבי חטאת נשיא, פעם שנייה לגבי המביא סעירה לחטאת, ופעם שלישית לגבי המביא כבשה לחטאת. מהפעם הראשונה למדו שאפילו בשלוש מתנות מתכפר, מהפעם השנייה למדו שאפילו בשתי מתנות מתכפר, ומהפעם השלישית שנאמר וכיפר, לומדים שאפילו במתנה אחת מתכפר. אם כן, רק מתנה כמיתא דמחפרא תקדום ואנח לא. המתנה הראשונה של דם החטאת, שהיא זו שמחפרת, תהיה קודמת לדם העולה, אבל שאר המתנות לא תקדמנה לדם העולה. כלומר, שהכהן ייתן מתנה אחת מדם החטאת, ואז יזרוק את דם העולה ויקטיר את איבריה, ולאחר מכן יחזור לתת את שאר מתנות דם החטאת. מתרץ את הגמרא, אמר אבינה, אחא, בפסוק זה שממנו נלמד שדם החטאת קודם לדם העולה, בחטאת הלוויים עסקינן. מדובר על חטאת המובאת על ידי הלוויים כאשר חונכים אותם לעבודה, וחטאת זו אינה מובאת על חטא כלל, שהרי לא חטאו. ואף על גב דחי עולה דמי, ואף שחטאת זו דומה לקורבן עולה שהרי אינה בעל חטא, מכל מקום כאמר רחמנה, היא תקדום. אמרה התורה שהחטאת הזו תהיה קודמת לעולה, הנה מוכח שכל דבר הנקרא בשם חטאת, אף שאינו מחפר, הוא קודם לעולה. ומה שאמרה הברייתא מפני שמרצה, אין כוונתה לחטאת הנלמדת מן הפסוקים כאן, אלא לחטאת שבכל מקום. כך תוספות בדיבור המתחיל, אחא בחטאת הלוויים עסקינן. ומזה לומדים לשאר המתנות של דם החטאת שיהיו קודמות לעולה, אף שאינה מחפרות. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא במערב האמרי בארץ ישראל תרצו על כך, הועיל והתחיל בנתינת המתנות, גומר. היות והתחיל הכהן בנתינת המתנות של דם החטאת, שהרי מתנה ראשונה שהיא מחפרת קודמת לדם העולה, לכן גומר לתת את כל המתנות של החטאת, אף ששאר המתנות אינן מחפרות. מביאה הגמרא שלושה ספקות בנוגע לדינים האמורים במשנה. שנינו במשנה שדם חטאת קודם לדם עולה, ואיברי עולה קודמים להקטרה לאימורי חטאת. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה אם יש לפנינו דם חטאת שצריך לזורקו, ואיברי עולה שצריכים להקטירם, איזה מהם קודם? האם דם חטאת קודם לאיברי עולה מפני שדם חטאת מרצה? או דילמה, או אולי איברי עולה קודמים לדם החטאת מפני שאיברי עולה הן כליל לאישים. מסביר את השאלה, שנינו שדם חטאת קודם לדם עולה מפני שהוא מרצה, ודם עולה אינו מרצה כמותו. וגם המעלה של כליל שיש בעולה אין מפני שאדם אינו קרב על המזבח. וכן שנינו שאיברי עולה קודמים לאימורי חטאת מפני שהם כליל לאישים, ואימורי חטאת אינם כליל. וכן אין להם את המעלה של המחפר מפני שרק אדם הוא זה שמחפר בזריקתו. אבל דם חטאת ואיברי עולה שניהם מקודשים, דם חטאת מפני שמרצה ואיברי עולה מפני שהם כליל. על כך מסתפקת הגמרא, איזה מהם קודם? מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו במשנה דם חטאת קודם לדם עולה. משמע מכאן שלדם עולה הוא דקדים. דם חטאת קודם רק לדם עולה, אבל לאיברי עולה לא קדים. אין דם חטאת קודם. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אדרבה, הוכיח לך להפך מהסיפה של המשנה שנינו בה. איברי עולה קודמים לאימורי חטאת, משמע מכאן שלאימורי חטאת הוא דקדים. שאיברי העולה קודמים רק לאימורי החטאת, אבל לדם חטאת לא קדים, אין איברי העולה קודמים. לכן מסיימת הגמרא אלא מעלקא למשמע מינה. ממשנתנו אין לפשוט שאחד מהם קודם, שהרי יש בה במשנה משמעות לשני הצדדים. ומאחר שיש במשנה משמעות לשני הצדדים, נשארה הגמרא בספק ולא פשטה אותו. כך אומר הכסף משנה בהלכות מידים ומוספים פרק ט' הלכה ה'. הרמב"ם פוסק שם שאיזה מהם שירצה יקדים, מאחר שלא נפשט הספק כאן בגמרתנו. אבל השפת אמת והחמדת דניאל ביארו בדעת הרמב״ם שהגמרה לא נשארה כאן בספק, אלא מאחר שיש במשנה דיוקים לכאן ולכאן, בהכרח שכוונתה ללמדנו שאיזה מהם שירצה יקדים. והלשון של הגמרה אלא מעלקא למשמע מינה, ביאורה כאן הוא, שאין לשמוע מכאן שיש להקדים אחד משני הדברים בדווקא, ולכן פסק הרמב״ם מעיקר הדין שאיזה מהם ירצה שיקדים ולא בגלל הספק. מסתפקת הגמרא ספק נוסף, היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, אם יש לפנינו דם עולה שצריך להיזרק ואימורי חטאת שצריכים להקטירם, איזה מהם קודם? האם דם העולה קודם משום דקעתי מכוח כליל, כי הרי הוא בא מכוח קורבן שקרב כולו על המזבח? ורשי מסביר שדם העולה עצמו אינו נקרא כליל, מפני ששם כליל שייך רק בדבר שניתן על אש המזבח, ודם אינו ניתן על האש, אלא שהוא בא מכוח כליל, דהיינו מקורבן שאיבריו עולים כליל על המזבח. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל דם עולה ואימורים, שהספק הקודם של הגמרא היה על שני דברים שלשניהם יש מעלה בעצמם, האחד מחפר והאחד כליל. ואילו כאן הספק הוא על שני דברים שלשניהם אין מעלה בעצמם, אלא רק שבאים מכוח קורבן שיש לו מעלה. ומסביר התארת הקודש שרצון התוספות להדגיש בזה. שני הספקות הללו אינם תלויים זה בזה, וגם אם יכריעו את הספק הראשון, ייתכן שבספק השני הדין שונה. אילו הקרן אורה כותב ששני הספקות כן תלויים זה בזה, ואם מחפר עדיף, ממילא גם מי שבא מכוח המחפר עדיף, וכן להפך. והנפקא מינה בזה, לפי מה שפסק הרמב״ם, שאיזה מהם שירצה יקדים, ממילא אם הכהן יקדים את המחפר לכליל, שוב לא יוכל להקדים את הבא מכוח כליל, לבא מכוח מחפר, משום ששני הדברים סותרים זה את זה. אבל הוא מוסיף ואומר שממילא אין אילו אלא הלכות לימות המשיח, ואז יבוא המורה צדק לפשוט את כל הבעיות. אם כן חוזרים על הספק השני שמסתפקת הגמרא, הסתפקו בני הישיבה אם יש לפנינו דם עולה שצריך להיזרק ואימורי חטאת שצריכים להקטירם. איזה מהם קודם? האם דם העולה קודם משום דקעתי מכוח כליל שבא מכוח קורבן שקרב כולו על המזבח? או דילמה או שמה נאמר אימורי חטאת קודמים משום דקעתי מכוח מחפר. הם באים מכוחו של קורבן המחפר על חייבי קריטות, למרות שהם עצמם אינם מחפרים, שהרי זריקת הדם היא שמחפרת. יא הגמרא ראיה לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו במשנה. דם חטאת קודם לדם עולה, משמע שרק דם חטאת הוא דקדים, הוא זה שקודם לדם עולה, אבל אם הוא ריחתת לא קודמים לדם עולה. דוחה הגמרא ואומרת, עד הרבה, אני הוכח לך ההפך, מהסיפה של המשנה, שנינו בה, איברי עולה קודמים לאימורי חטאת, משמע שרק איברי עולה הוא דקדמי, הם קודמים לאימורי חטאת. אבל דם עולה לא, לא קודם לאימורי חטאת. מסיימת הגמרא ואומרת, אלא מהלק על המשמע מינה. במשנה זו אין לפשוט שאחד מהם קודם, שהרי יש בה, במשנה משמעות, לשני הצדדים. מסתפקת הגמרא ספק שלישי, בא אלו יסתפקו בני הישיבה, אם יש לפנינו דם עולה ודם אשם שצריכים שניהם להיזרק. איזה מהם קודם להיזרק? האם דם העולה קודם משום דקאתי מכוח כליל שבא מקורבן שקרב כולו על המזבח? או דילמה? או אולי דם האשם קודם, דמחפר משום שהוא מחפר? ויה הגמרא ראיה לפשוט את הספק תשמע בו הוא שמע ראיה לפשוט את הספק שנינו במשנה. דם חטאת קודם לדם עולה, ולא הוזכר במשנה שגם דם אשם קודם לדם עולה. משמע? שרק דם החטאת קודם לדם עולה, אבל דם אשם לא. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ייתכן שגם דם אשם קודם לדם עולה. ובדינו דבאי למתני דם אשם. אכן היה התנא צריך לומר דם אשם קודם לדם עולה, ולא להזכיר דם חטאת, וממילא היינו יודעים שגם דם חטאת קודם, שהרי חטאת חמורה מאשם. והיידי דבאי למתני סעיפה, והטעם שהתנא לא נקט כן, משום שרצה לשנות בסעיפה שאיברי עולה קודמין, לאמורי חטאת, ושם לא היה יכול התנא לנקוט אשם במקום חטאת. דהי תנא לאמורי אשם, משום שאם היה התנא שונה בסיפה איברי עולה קודמים לאמורי אשם, אף האמינה לאמורי אשם עוד הקדמי. הייתי אומר שאיברי עולה קודמים רק לאמורי אשם, אבל לאמורי חטאת לא קדמי. אין איברי העולה קודמים, שהרי חטאת חמורה מאשם. ומשום אחי תנא, משום כך שנה תנא חטאת בין ברישה ובין בסיפה ולא נקט אשם. ויה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק. ושוב נזכר בספק, יש לפניו דם עולה ודם אשם, שצריכים שניהם להיזרק איזה מהם קודם. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק שנינו במשנה חטאת קודם לאשם. משמע מכאן שחטאת הוא דקדמה לאשם, רק חטאת קודמת לאשם, אבל עולה לא. עולה אינה קודמת לאשם, שהרי אם גם עולה קודמת הייתה לאשם, היה התנא צריך לנקוט עולה קודמת לאשם, והיינו יודעים שגם חטאת קודמת לאשם. כי הרי חטאת קודמת לעולה, מכך שלא נקט התנא עולה, מוכח שהעולה אינה קודמת לאשם. ובמה מדובר כאן? מה אילב דם? האם לא מדובר כאן על זריקת דם? ובזה אמר התנא שדם חטאת קודם לדם אשם. אם כן יש לדייק מכאן שדם עולה אינו קודם לדם אשם. דוחה הגמרא ואומרת לא, דין זה במשנה שחטאת קודמת לאשם לא נאמר על זריקת הדם, אלא האימורים, על האימורים, שאימורי חטאת קודמים לאימורי אשם. וממילא אין לדייק מכאן דבר לגבי דם עולה שהוא אינו קודם לדם אשם. ואף שמדובר באימורים, אין לדקדק מכאן שרק אמורי חטאת קודמים לאמורי אשם, ואילו עברי עולה אינם קודמים, שהרי עברי עולה קודמים גם לאמורי חטאת. אז כל שכן שקודמים הם לאמורי אשם. אומרת הגמרא די כנמי יש לדייק כך שמדובר כאן על אמורים מדי קטנים, מה ששנינו, מפני שדמה ניתן לארבע קרנות על היסוד. שמע מינה מוכח מכאן שכשאמרו קודם לכן חטאת קודמת לאשם, לא מדובר על הדם אלא על האמורים. שהרי אם היה מדובר על הדם לא היו צריכים לומר חטאת קודמת לאשם מפני שדמה ניתן. שהרי זה כאילו אמרו דם חטאת קודם לדם אשם משום שדמה ניתן על ארבע קרנות. אלא חטאת קודמת לאשם מפני שהוא ניתן משום שכבר דיברו על הדם. ומהלשון הזו משמע שכוונת הגמרא להכריע את הספק מכוח הדיוק הזה, שמכך שהמשנה נקטה הימורים ולא נקטה דם, מוכח שסברה המשנה שדם עולה קודם לדם אשם. ולכן לא יכלה לכתוב את הדין שחטאת קודם לאשם לגבי דם משום שאף דם העולה קודם לאשם. אומרת הגמרא שנינו במשנה חטאת קודמת לאשם מפני שדמה ניתן לארבע קרנות על היסוד. שואלת הגמרא עד הרבה מדוע לא אמרו להפך שהאשם קדים יהיה קודם לחטאת שהרי יש לו מעלה שאין לחטאת שכן יש לו קצבה. של הבהמה שמביאים לאשם יש שיעור שצריכה להיות שווה לפחות שני סלעים אבל לחטאת אין שיעור אפילו שווה כלשהו מביאים אותה. והדין הזה נלמד מה שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט"ו בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. מיישבת הגמרא ואומרת אפילו אחי, אף שיש מעלה באשם שיש לו קצבה, מכל מקום החטאת קודמת. משום שריבוי דמזבח עדיף. מעלתה של החטאת שעושים בה יותר עבודות על המזבח שזורקים את דמה על ארבע קרנות ועל היסוד, עדיפה על מעלתו של האשם. עוד למדנו במשנה, אשם קודם לתודה ואיל נזיר מפני שהוא קודשי קודשים. מקשה הגמרא עד הרבה, מדוע לא אמרו להפך שהתודה ואיל נזיר קדמי, יהיו קודמים לאשם שהרי יש להם מעלה שאין לאשם שכן טעונין לחם. שהמביא תודה או אל נזיר צריך להביא מהם לחמים, ואילו המביא אשם אינו מביא עמו לחמים. הזכרנו כבר שאם התודה מביאים 40 לחמים הנקראים לחמי תודה, 10 מהם חלות לחם חמץ ו30 מצות שהם של שלושה מינים, ועם האל נזיר מביאים 20 לחמים, 10 חלות מצות ו-10 רקיקי מצות. מתרץ את הגמרא, אפילו אחי, אף שיש מעלה לתודה ולאל נזיר שמביאים עם המלחמים, מכל מקום האשם קודם, משום שקודשי קודשים עדיפי. מעלה זו של האשם שהוא קודשי קודשים, עדיפה על מעלתם של התודה ואל נזיר. ועוד שנינו במשנה, תודה ואל נזיר קודמים לשלמים, מפני שהן נאכלים ליום אחד וטעונים לחם. שואלת הגמרא, עד הרבה, מדוע לא נאמר להפך, ששלמים קדמי, שלמים יהיו קודמים לתודה ולאל נזיר, שהרי יש לשלמים מעלה שאין לתודה ולאל נזיר, שכן ישנן בציבור כביחיד. קורבן שלמים בא גם כקורבן ציבור ולא רק כקורבן יחיד, שהרי בחג השבועות מביאים יחד עם שתי הלחם קורבן כפסי עצרת שהוא שלמי ציבור, ואילו התודה ואל נזיר אינם באים אלא כקורבן יחיד. מיישב את הגמרא, אפילו אחי, אף שיש מעלה לשלמים שבאים גם כקורבן ציבור, מכל מקום התודה ואל נזיר קודמים, מפני שנאכלים ליום אחד עדיפי. מעלה זו של תודה ואל נזיר שאינם נאכלים אלא ליום אחד, עדיפה על מעלתם של השלמים. מביאה הגמרא ספק בנוגע לדין הזה, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה, אם יש לפנינו תודה ואל נזיר וצריכים להקריב את שניהם. איזה מהם קודם? האם תודה קדמה? האם תודה קודמת לאל נזיר, שכן טעונה ארבעה מיני לחם, שהמביא קורבן תודה מביא מו לחמים מארבעה סוגים שונים, ואילו המביא אל נזיר אינו מביא אלא משני סוגים? או דילמה, או אולי אל נזיר קודם לתודה, שכן יש עם דמים אחרים, משום שיחד עם האיל שהוא של עמים מקריב הנזיר גם חטאת ועולה, ואילו התודה קריבה לבדה. הנזיר מביא גם כבש לעולה וכבשה לחטאת, כאמור בפרשת נזיר. מביאה הגמרא ברייתא שממנה נשאת הספק, תשמע בו ושמע ברייתא שמכריעה בספק הזו. שנינו בברייתא, זו קודמת לזו, התודה קודמת לאל נזיר, משום שזו התודה טעונה ארבעה מיני לחם, וזו הקרבת אל נזיר אינה טעונה אלא שני מיני לחם. ואם כן, מפורש הדבר שהתודה קודמת לאל נזיר. עוד שנינו במשנה, השלמים קודמים לבכור, מפני שהם טעונים מתן ארבע וסמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק. מקשה הגמרא, עד הרבה, מדוע לא נאמר להפך, שהבכור קודם לשלמים, שהרי יש לו מעלה שאין לשלמים, שכן קדושתו של הבכור היא משעה שיוצא מרחם אמו, ואילו השלמים קדושים רק משעת הקדשתם, ועוד שהבכור נאכל רק לכהנים והשלמים נאכלים לכל אדם. מיישבת הגמרא ואומרת, אפילו אחי, אף שיש לבכור את המעלות הללו, מכל מקום השלמים קודמים, משום שמצוות יתירות עדיפי. מעלה זו שיש בשלמים את אותם מצוות יתרות על הבכור, שהם טעונים מתן ארבע וסמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק, עדיפה על המעלות של הבכור. ועוד שנינו במשנה, הבכור קודם למעשר, מפני שקדושתו מרחם ונאכל לכהנים. מקשה הגמרא, עד רבה, מדוע לא אמר התנא להפך, שמעשר בהמה קודם לבכור, שהרי יש לו מעלה שאין לבכור, שכן מקדש לפניו ולאחריו. המעשר יכול לקדש גם את הבהמה התשיעית וגם את הבהמה ה-11, שכן התחדש דין מיוחד במעשר בהמה, שאם בשעה שהעביר את הבהמות לפניו ומנע אותן, קרא בטעות לבהמה התשיעית ולבהמה ה-11 בשם עשירית, בין בטעות בין בכוונה, נתפסות גם הן בקדושה. מתרץ את הגמרא, אפילו האחי, אף שיש במעשר מעלה זו שמקדש לפניו ולאחריו, מכל מקום הבכור קודם, משום שמעלה זו של קדושה מרחם שיש לה בכור עדיפה, היא עדיפה יותר ממעלתו של המעשר. ובזה מפוארת לשון המשנה, שדקדקה לומר, מפני שקדושתו מרחם ולא קצרה, ואמרה מפני שקדוש מרחם, כדי לומר שאף שקדושתו אינה אלא לא לבדו, ולא כמו מעשר שמקדש לפניו ולאחריו, מכל מקום היא עדיפה מפני שהיא מרחם. כך מסביר השושנים לדוד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מעשר קודם לעופות, מפני שהוא זבח ויש בו קודשי קודשים, דמו ואימוריו. שואלת הגמרא, עד הרבה, מדוע לא נאמר להפך, שעופות קדמי? שעופות קודמים למעשר בהמה, שהרי יש להם מעלה שאין למעשר בהמה, שכן קורבן העוף הוא כולה קודשי קודשים, ואפילו בשר העוף הנאכל לכהנים הוא קודשי קודשים. בכוונת רש"י להסביר שהרי חטאת העוף נקראת קודשי קודשים, אף שאין בה הקרבת בשר ואימורים למזבח, ויש בה רק אכילת אדם, שאין כן בקורבן בהמה, ששם קודשי קודשים חל בו גם על אדם והאימורים הקריבים למזבח, ולא רק על הבשר הנאכל לכהנים. ואילו במעשר בהמה רק אדם והאימורים הם קודשי קודשים, והבשר הנאכל לבני אדם אינו קודשי קודשים. כמו ששנינו לאל בדפנו נבב עמוד ב', הבכור והמעשר והפסח קודשים קלים. מיישבת הגמרא, אפילו אחי, אף שיש לעופות את המעלה הזו שהם קודשי קודשים, מכל מקום המעשר קודם, משום שמין זבח עדיף, מעלה זו שהוא מין זבח, עדיפה ממעלתם של העופות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד פ"ט במסכת זבחים עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין לומדים שצריך להקדים את התדיר גם במוספים ולא רק בתמיד שחשובה תדירותו? שאלה שנייה, מדוע לא אומרת המשנה שהאשם קודם לתודה גם משום שמחפר, והתשובה בתוספות? שאלה שלישית, מה הצד שהתודה קודמת לאל נזיר ומה הצד שהאל נזיר קודם, ומי באמת מי ביניהם קודם? שאלה רביעית, כיצד יש לבאר את סתירת הפסוקים שכתוב אופר שני לחטאת וכתוב האדם חטאת? שאלה חמישית, מה דין אימורי קודשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים ומדוע? והשאלה האחרונה, מה דין בשר קודשים קלים שיצא לפני זריקת דמים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי כוח בתמוס תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף פייטט במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, חפתת בתמוז, ערב ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה, ונלמד את דף צדי, הדף התשעים במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. היא נותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.